אוקיי, אז בשבוע שעבר השמענו לכם פרק שהוקלט ממש מזמן, בגלל שלא הספקנו לסיים את הפרק המטורף, הענק, שאנחנו מקליטים על טסלה, אבל השבוע יקרה את אותו הדבר, כי אמיתי, כי פשוט אנחנו יושבים על זה, וזה באמת מסה של עבודה, רק שתבינו כמה מושקע זה הולך להיות. אז גם השבוע אנחנו הולכים להשמיע לכם פרק שהוקלט בעבר ונגנז, וזה פרק סופר מעניין, שמבחינתי מלמד איך מוכנים הנהלה, או ספציפית מנכלים. זה פרק שעוסק במנכלים מגלומנים, וזה מרתק, כי אתם תשמעו על האפשרויות לקחת פוזיציות על מנכלים של חברות. בכל מקרה, תאזינו לפרק, אני רק אשים בצד את הדיסקליימר, הניתוחים והערכות הם בגדר דעות בלבד, כל עושה במידה נמצא בשידור זה שימוש, עושה זאת על דעת טוב, על אחריותו הבלעדית, אין לראות באמור המלצה או הזמנה לבצע פעולות כלשהן. המידע המוצג נו להשערה בלבד ואינו תחליף לייעוץ, יש לקחת בחשבון את הסיכונים התמונים בהשקעות בניירות ערך, ואנו לא אחראים להפסדים כספיים שעלולים להיגרם לאדם הפועל על דעת עצמו בעקבות התכנים שעולים כאן. זהו, תהנו מהפרק, הוא פרק ממש ממש מוצלח, ואולי כאילו תוכלו לשמוע את העייפות שהייתה בקול שלי בתקופה הזאת, זה היה כזה קורונה, סגרים, ואני נשמע כמו... אבל היום אני נשמע הרבה יותר צוהל, אז זהו, לפחות זה נגמר טוב. אורייט, יאללה, האזנה נעימה. נתראה בשבוע הבא עם פרק גרנדיוזי, מדי.
יש?
כן, יש.
יאללה, אז אחד הנושאים הכי מעניינים בהשקעות מבחינתי, או בביזנס יותר נכון, הוא נושא של מגלומניה. שיגעון גדלות, תופעת המנכ״ל המגלומן. וזה קורה במקומות מאוד מפתיעים. המקום, וזה קורה בצורות שונות ובזנים שונים. אחד הסיפורים הכי מרתקים שאני מכיר, מבחינתי, הוא הסיפור של דרופבוקס. כולנו מכירים את דרופבוקס.
זה היישום הזה שיש לך בעצם תיקיית דרייב כזה בענן, ואתה מאחסן שם קבצים.
נכון. עכשיו, דרופבוקס, במפתיע או שלא במפתיע, הוא אחד העסקים הכי טובים בעולם. זה עסק פנומנלי. מה עושה אותו פנומנלי? קודם כל, הוא נותן יוטיליטי מאוד חזק. הוא עוזר לך לאחסן את הקבצים, וכמעט כולם צריכים פתרון מהסוג הזה.
עכשיו... אז יש את גוגל דרייב, כולם הולכים לגוגל דרייב, זה בחינם, לא?
כן, עכשיו מה יפה בדרופבוקס? דרופבוקס היו הראשונים שעשו את זה טוב, אז הם נוצר להם יתרון מאוד גדול על המתחרים, כי הם עשו את זה לפני כולם.
אבל מה הבעיה להעביר את הקבצים שלך בדרופבוקס? זאת אומרת, אני תמיד חושב על דרופבוקס כעסק בלי חפיר. אין שום דבר שיכול להגן עליהם באמת, אני פשוט אקח את הקבצים שלי ואעביר אותם לאיפה שחינם.
אז לדרופבוקס יש את אחד החפירים הכי גדולים בעולם, והוא העצלות האנושית. לאנשים אין כוח להתעסק עם זה.
גדול.
שאנשים אין כוח, אני בכללותם, אני משלם לדרופבוקס במשך שנים הרבה כסף בחודש, כי פשוט אין לי כוח עכשיו להתחיל לסנכרן ולהעביר את הקבצים, אז יש לי פשוט מנוי בדרופבוקס במשך שנים שאני לא חייב שיהיה לי, ואני לא כזה יוצא דופן.
השאלה אם זה עסק עם צמיחה בתנאים האלה, כי כמה עוד לקוחות חדשים יגידו, בונה, אין לי איפה לשים את הקבצים שלי, אז דרופבוקס.
אתה צודק, אז יש מעט, לקוחות חדשים, לא יותר מדי, כי עוד נכס שיש לדרופבוקס הוא שיש להם, יש לה הרבה מאוד משתמשים חינמיים, כמויות. אז מתוך המשתמשים החינמיים, איזשהו חלק בשנה עושה גם מנוי ומשלם, אבל אתה צודק, אין יותר מדי צמיחה. מה כן, במשתמשים אין צמיחה, אבל מה שעוד יש... וזאת יכולת לנצל את העצלות האנושית, הם יכולים לעלות מחירים. וככה אם אתה משלב את הצמיחה במספר המנויים, יחד עם הצמיחה במחיר, הם צומחים סדר גודל של 15% בשנה, זה יפה.
ואנשים אשכרה מוכנים לסבול את השיט הזה.
כן, כי זה בקטנה, ומציעים לך בתמורה עוד מוצרים, עוד שירותים, ואתה לא שם לב, אז כן. וזה בקטנה, זה עוד כמה דולרים.
אני מבין ממך שזה ביזנס שהיית משקיע בו.
אז זה ביזנס נהדר. עכשיו, האם הייתי משקיע בו? במחיר הנכון? כן, חד משמעית. מה זה, למה אני אומר שהוא נהדר? כי יש בדרופבוקס עוד משהו מיוחד. זאת חברת טכנולוגיה, חברת סאס. מה זה אומר חברת סאס? זה חברת תוכנה שעובדת על מנוי חודשי. אבל לחברות כאלה בדרך כלל יש בעיה. עולה להם הרבה מאוד כסף להביא את הלקוחות ולשמר את הלקוחות. וזו בעיה שאין לדרופבוקס. כי היא עובדת עם אנשים מהשורה, כמוני, כמוך. אנשים באים לבד, בלי פרסום אפילו. הם פשוט באים. וזה פלא אוזן, והם נשארים. ותחשוב שנייה על המוצר, האם זה מוצר משוכלל? צריך להשקיע בו יותר מדי? לא, המוצר זה המוצר. ככה שהחברה הזאת, מבחינת היכולת שלה להרוויח, ואין לה כמעט הוצאות במוצר עצמו, אין לה כמעט הוצאות שיווק, אז לכאורה זאת חברה שאמורה להרוויח טון הכסף.
זה כאילו ביזנס שהיית רוצה עבור עצמך, אבל הוא כאילו לא מתלבש לך, אבל הוא כאילו לא נתפס כביזנס שמשקיעים היו רוצים להשקיע בו. אבל אני גם מבין איך אם היית אומר לי, אבי, איזה ביזנס היית בוחר שיהיה לך? הייתי אומר לך, תן לי איזה דרופבוקס. לא צריך להשקיע בזה, לא עולה יותר מדי, לא צריך להתאמץ בפרסום, מכניס ארגזים.
אמרתי שזה עסק נהדר. במה זה יבוא לידי ביטוי? שיעורי הרווח שלו היו מאוד גבוהים. כך חברות כמו ויזה ומאסטרקארד שכולנו מכירים. אלה חברות שפועלות ברווחיות מאוד גבוהה, כי גם עליהן אין כמעט תוצאות. כמה זה גבוהה? על כל דולר שהם מכניסים, הם מרוויחים 60%, 70%, מרוויחים המון. ובדרופבוקס זה אמור להיות דומה. ולכן זה עסק שהוא פגז של הפגזים. עכשיו, כל מה שאני אומר לך הוא הגיוני, נכון? אבל אם עכשיו תלך, אני גם קורא לכל אחד שמקשיב לנו לבדוק את זה בעצמו, לבדוק את המספרים של דרופבוקס, אתה תראה שהמציאות היא לא כמו שאני מתאר. דרופבוקס היא חברה שלא מרוויחה כסף.
אז כל מה שאמרת עד עכשיו היה חינטרוש.
הוא לא חינטרוש, אני מאמין בו. זה עסק נהדר. כל מה שאמרתי הוא נכון. אני עומד מאחורי כל מילה. אבל זה עסק שלא מרוויח כסף. ולמה הוא לא מרוויח כסף? כי בראשו עומד מגלומן. ומה עושה מגלומן? מגלומן רוצה להרגיש חשוב, לבנות דברים. לא כיף לו שיש לו עסק, שכל מה שיש בו זה סיכון קבצים. המגלומן שעומד בראש דרופבוקס נקרא דרו יוסטון. אתה יודע מי אחד החברים הטובים שלו?
אני יודע, אבל אני אעמיד פנים שאני לא יודע.
מי? החברים הטובים שלו נקרא מרק צוקרברג. חברים טובים, תכתבו בגוגל דרו יוסטון מרק צוקרברג, תראו תמונות שלהם חוגגים ביחד יומי הולדת.
זה בטח מבאס שחבר שלך פיתח נגיד את הרשת החברתית הגדולה בעולם, ואתה פיתח את הפולדר.
נכון, בדיוק, זה מבאס אותו. עכשיו, הבחור הזה לא צריך לרחם עליו, הוא מיליארדר. יש לו עון יפה מאוד, אבל כן, זה מבאס אותו. הוא לא רוצה, הוא לא יכול, קשה לו לחיות עם עצמו בתור זה שכולה פיתח פולדר. אז הוא מספר לעצמו סיפור. אם תלך ותראה מה דרו יוסטון אומר על החברה שלו, תראה שהוא אומר שיש להם מטרה, לשנות את העולם. הבן אדם הזה הוא כמו קריקטורה בסדרה סיליקון ואלי.
גדול.
הוא רוצה לשנות את העולם, הוא רוצה לשנות את הצורה שאנשים עובדים בה. וכל שנתיים, זאת חברה ותיקה, היא קיימת כבר, אני חושב, מ-2006 או 2007, ואתה יכול לראות שכמו שעון, כל שנתיים שלוש, דרו יוסטון יוצא ביוזמה חדשה לשנות את העולם. כל פעם יש לו יוזמה חדשה כזו, וכל פעם היא נכשלת.
זה כמו ויילי קיוטי, הזאב הזה מהסרטים המצוירים. נו, אז איזה מין יוזמות?
אז זה המון. אז קודם כל הוא רוצה להיות המקום שבו כל העבודה מתחילה. אז הוא השקיע הרבה מאוד כסף בפיתוח תוכנה. הוא קנה כל מיני תוכנות משלימות. כשאתה היום עושה מנוי לדרופבוקס, אתה מקבל הרבה מאוד דברים שלא ידעת שיש לך. אתה יודע שכל מי שיש לו מנוי לדרופבוקס מקבל בחינם מנהל סיסמאות ברמה גבוהה?
וואו.
יש לו תוכנה, חברה שהוא קנה במאות מיליונים לדעתי, שירות חתימות דיגיטליות, הרבה מאוד דברים, אבל בסוף אף אחד לא משתמש בזה, והוא מוציא המון כסף על הפיתוח של הדברים.
אני כאילו, אם היה לי חבר טוב כמו מרק צוקרברג, הייתי קובע איתו לקפה ומתייעץ איתו. אני די משוכנע שאם יש לך חברים מספיק חכמים, הם היו אומרים לך את זה. אז מה, what makes him tick?
לדעתי, הוא פשוט רוצה להיות מהמקובלים. זאת הערכה שלי, אני לא מכיר אותו. עכשיו, בזמן האחרון, צוקרברג הודיע על כך שפייסבוק הולכת להיכנס חזק לתחום המטאברס.
המציאות הווירטואלית שבה כולם מצוירים בתלת ממד, ואז יבוא דרו יוסטון ושים פולדר.
עכשיו אתה אולי צוחק במשתעשע, אבל בעולם האמיתי, לאחר ההודעה של פייסבוק, דרופבוקס דיווחה על תוצאות הרבעון השלישי כמדומני, ושאלו אותו מה העתיד של דרופבוקס, ומה הוא אמר?
מזוודות בעולם המדומיין של פייסבוק.
דרופבוקס היא זאת שתביא את המהפכה לעולם העבודה במטאברס, וזאת המשימה העיקרית של החברה שלו עכשיו.
מהאמירות שלו ועד המציאות, יש איזשהו זיקה בכלל? כאילו...
אז מה קורה? וזה מקרה מרתק. בגלל המגלומניה שלו והחלום שלו לשנות את העולם ולעשות משהו משמעותי יותר מסנכון תיקיות, דרופבוקס היא אחת החברות עם התנאים הכי טובים לעובדים בעולם, כי הוא עוד פעם רוצה לתת תנאים שמשתווים לפייסבוק, גוגל, אז הוא נותן תנאים מאוד מפנקים לעובדים, כל הזמן הוגה יוזמות חדשות ומשקיע בהם המון כסף, וכתוצאה מכך, חברה שאמורה להיות מאוד מאוד רווחית, לא מרוויחה כלום, היא אשכרה לא מרוויחה כסף. ובהמשך לכך, אם נבדוק את המניה של דרופבוקס, מאז ההנפקה שלה, או את התמחור של דרופבוקס, אתה תראה שהם בזבל, נמוכים, המניה לא עושה טוב, והחברה, אם ניקח במונחי מכפיל הכנסות, היא לא מרוויחה כל כך, אז קשה לדבר על מכפיל רווח, אבל במונחי מכפיל הכנסות, היא נמוכה, המכפיל נמוך, כלומר, המשקיעים די פסימיים לגבי העתיד של החברה. אני יכול להגיד לך שאני באופן אישי, אם מחר אני שומע שדרו יוסטון עוזב את התפקיד, ובמקומו מגיע מנכ״ל עם אוריינטציה פיננסית, שמעניין אותו להרוויח כמה שיותר ולהפסיק עם החלומות, הייתי מיד משקיע בדרובוקס. כמובן, במחיר הנוכחי.
מעניין. אז בעצם יכול להיות שיש לך רשימת מעקב של חברות שיש להם מנכ״ל דפוק, ואתה רק מחכה ליום שיחליפו אותו.
כן. במקרה של דרובוקס, אני גם יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, יש לו עכשיו חלום. זה לא יצליח. אז יכול להיות שעוד שנתיים ימאס לו, ואז הוא יעזוב.
ולתזות שאתה לפעמים מגבש לעצמך כשאתה בוחר חברות להשקיע בהן?
לגמרי. וזה יכול להיות הזדמנות דווקא, כי היום אף אחד, אם הוא יעזוב, אז המחיר עכשיו הוא ממש זול. אז מה עשיתי פה במקרה של דרובוקס? ניסיתי ממש ללמוד על הבן אדם. ראיתי רעיונות איתו מלפני 10 שנים, קראתי את הסיפור שלו, ממש ניסיתי להבין את הדינמיקה.
את ההיסטוריה הרפואית.
את ההיסטוריה הרפואית. והמסקנה שלי הייתה שהוא לא ילך מיוזמתו. אולי אני טועה, אי אפשר לדעת, זה לא שאני מפסיכולוג שלו, אבל לא נראה לי שהוא ילך. נראה לי שזה יותר יש לו מספיק כסף. לא מעניין אותו כסף כבר. יהיה לו עוד מיליארד, פחות מיליארד, זה לא יעניין. הוא רוצה לקבל איזה הוא רוצה לשנות את העולם.
ומה יכול יש לדירקטוריון להעיף אותו?
יפה. עכשיו, במצב רגיל, הדירקטוריון היה מעיף אותו. היו באים בעלי מניות, מפעילים לחץ על הדירקטוריון והיו מעיפים אותו. אממה, באופן שדי מקובל בשנים האחרונות בחברות סיליקון ואלי, לחברנו דרו יוסטון יש מניות שליטה. ככה שלמרות שיש לו פחות או יותר 15% מהחברה, הוא בעל השליטה בחברה, יש לו את רוב זכויות ההצבעה. ככה שדה פקטו, כל עוד הוא לא רוצה ללכת, אף אחד לא יכול להוציא אותו.
זה אותו סיפור כמו פייסבוק. בפייסבוק לצוקרברג יש 5% מהמניות, אבל הוא שולט ב-60% מקולות ההצבעה.
נכון, בדיוק אותו דבר. רק שבפייסבוק, צוקרברג הוא לא מגלומן. לדעתי, אולי אני טועה, הוא לא מגלומן, אבל הוא רוצה...
בוא נגיד, הוא עושה מספיק כסף כדי להיות מגלומן.
הוא רוצה ליצור ערך, יש לו חזון אמיתי, בניגוד לדרובוקס. וככה חברה שהייתה יכולה להיות חברה נהדרת, שמסיעה הרבה ערך לבעלי המניות, רחוקה ממימוש הפוטנציאל עקב מנכ״ל מגלומן. וזה דבר שקורה די הרבה. והוא בא בכל מיני צורות. אחד המנכ״לים המגלומנים שאני הכי אוהב באופן אישי, הוא מנכ״ל של חברה די אלמונית, שנקראת אביקס. שמעת עליה?
לא.
אני מפציר בך, אני מפציר בכל המאזינים הנחמדים שלנו, לעשות גוגל על המנכ״ל הזה. קוראים לו רובין ריינה.
E-B-I-X.
בדיוק. תעשו איתי גם גוגל רובין ריינה, ואבי אני אראה לך את התמונה שלו. תגיד לי מה דעתך על הבחור.
די נו. גדול, אנחנו אם היה אפשר לדבר תמונות אז הייתי אומר משהו כמו צ'קה זה בערך התחושה שעולה שם.
אז רובין ריינה זה הוא סיפור מרתק. הוא עשה עבודה טובה, לקח חברה משעממת של תוכנות לתעשיית הביטוח, הוא עשה שם באמת עבודה מצוינת, קנה דברים, הסיח לבעלי המניות, ואז קצת עלה לו לראש, הוא התחיל להתלבש מגניב, השקיע מלא כסף במשרדים חדשים, ולא שיש עם זה בעיה, אבל הוא ממוצא אודי. הבחור נולד באודו, ואז החליט שהוא לא בא לו יותר להתעסק בדברים משעממים בתעשיית הביטוח בארצות הברית, והתחיל לשפוך מלא כסף על לקנות כל מיני חברות באודו שלא קשורות אחת לשנייה. מלא כסף. כל הכסף של החברה שפך על לקנות כל מיני חברות אודיות. והוא הגה כל מיני תוכניות, איך הם יהפכו לחברה, הפיננסים, הכי גדולה. הוא המציא מונח חדש שנקרא פי דיגיטל. שילוב של פיזי ודיגיטל. הם יעשו הכל כזה, קשה להסביר אפילו, מצגות של מאות עמודים. זה הסתדר בכך שהמניה התרסקה לא יודע, הייתה ב-$100, היום ב-$30, ולא קורה עם זה כלום. כל המגלומניה שלו ירדה לפח.
הנה משהו שאני שמתי לב ואני רוצה לדבר עליו. פה ושם, אתה יודע, אני מנהל קהילה גדולה, ובמסגרת ניהול הקהילה אני רואה מה אנשים עושים ואומרים, ואני מדי פעם רואה אנשים שמתלהבים מחברה בגלל הדוחות הכספיים שלה והביצועים הפיננסיים, ופשוט נכנסים להשקיע בה, כי אומרים, היא שווה המון, אבל מתעלמים לחלוטין מהסימנים שמראים שלהנעלה שם אין שכל. אחד המקרים מהסוג הזה, לדעתי כמובן, חברה בשם טריטרס, טריט. החברה הזאת... על פי הביצועים הפיננסיים, חברה טובה, אבל תשאל אותי מה הם עושים, והתשובה שלי תהיה משהו כמו דרך לבצע עסקאות של סחר בינלאומי באמצעות או בלוקצ'יין או לא בלוקצ'יין, וזה. עכשיו, תשאל אותי כמה לקוחות יש להם, ועד כמה בפעם האחרונה שאני בדקתי זה 60 ומשהו לקוחות. ואז אתה רואה שריבון אחרי ריבון הם מבקשים דחייה בהגשת הדוחות הכספיים מהנסדק. מאז מאי, אני לא יודע כמה דחיות הם ביקשו. שוב ושוב, אומרים, בבקשה, אפשר לקבל הערכה. עכשיו, על דבר כזה, אני לא משקיע בחברה, יש לי מספיק חברות בעולם, ויש כל כך הרבה אפשרויות, ומכולם, שאני אבחר את זאת שהקוסמוס נתן לה פרס לוטו, היא יושבת על הרבה כסף, אבל היא מתנהלת עם זה כמו מטומטמת, וכל אינדיקציה להנהלה מטומטמת, בשבילי, בשביל מה אני אמר על הדבר הזה, למחסרות חברות טובות? אז הנושא הזה של ההנהלה ומי עומד בראש, אנשים שוכחים. זה הגורם מספר אחד להצלחה או כישלון של חברה. זאת אומרת, בהרבה מאוד מקרים אנחנו רואים שהקודקוד הוא זה שבמו ידיו מביא חברה להצלחה. ראה ערך סטיב ג'ובס, ראה ערך המנכ״ל של מייקרוסופט, ומה שיש להגיד על זה באמת שמעניין זה שאתה יכול לשים במעקב חברות שהן טובות עם מנכ״ל מטומטם.
כן, במקרים האלה, עוד פעם, כמו בדרובוקס, זה יכול לתת במקרה הנכון הזדמנות יפה. אבל גם צריך להיזהר, כי מה אמרנו פה? נתנו דוגמאות של חברות שמזהים שההנהלה בעייתית, דיברתי על מגלומנים, אבל לפעמים זה גם יכול to backfire, מה שנקרא. מי המנכ״ל, יודע מי המנכ״ל הכי מגלומן שראיתי בחיים?
אני יודע מי המנכ״ל הכי מגלומן שאני ראיתי בחיים.
וזה כנראה אותו אחד.
Better Place.
נתכוונתי לאחד אחר, אבל זו אותה תעשייה.
כן.
נתכוונתי לאילון מאסק.
אז אני רוצה שנייה להגיד לי כמה מילים על Better Place, אם זה בסדר. הייתה חברה בישראל שהעלה את החזון הזה של טסלה, עם רכבים חשמליים ותחנות טעינה, והיה להם מנכ״ל שי אגסי, איש עתיר הישגים בעברו, אממה, הוא כל כך דמיין את העתיד, הלבן, התחלת, המנצנץ של רכבים חשמליים, שהוא פשוט בזבז את כספי החברה על תחנות טעינה יפהפיות, ועל משרדים מרשימים, ועל מיתוג, אבל מחירות רכבים פשוט לא היה שם. אז מי המנכ״ל שאתה חושב שהוא הכי מגלומן? עכשיו זה מעמיד אותו באור הרבה יותר טוב.
אני חושב שהמנכ״ל הכי מגלומן שאני נתקלתי בו, אולי אפילו בלי תחרות, הוא אילון מאסק. התוכניות שלו, הדברים שהוא עשה כל החיים, היו מגלומנים לחלוטין.
אבל מגלומן זה בדרך כלל אומר שאתה מעל ומעבר למה שאתה אמור להיות, ומאסק אשכרה דליבר.
כן, אבל זה קשה דעת מראש. אני יכול להגיד לך שהשורטיסטים הכי טובים וחכמים בעולם, היו כל כך בטוחים שהוא מזבל במוח, שהלכו על טסלה כפוזיציה דגל. השורטיסט הכי טוב לדעתי בהיסטוריה הוא ג'ים צ'אנוס. וצ'אנוס במשך שנים מאמר נגד טסלה, וצ'אנוס הוא לא דביל. הוא יודע מה הוא עושה, אבל הוא נפל פה. כי הטענות של מאסק, הצורה שהוא מתבטא בה, הצורה שהוא בועל בה, היא כל כך מאפיינת מנכלים מגלומנים ושקרנים, שזה הפעיל את כל לצ'אנוס ולא רק לו, להרבה את כל הנורות האדומות. הוא שיקר כל כך הרבה פעמים, הבטיח הבטחות שלא סופקו, היה לו תוכניות גרנדיוזיות שהיה קשה להאמין שיקרו.
ומנגד אני חייב להגיד ש, אתה יודע, באיזושהי סיטואציה, לאוסטרליה הייתה איזושהי בעיה, הם לא הצליחו לספק חשמל לאיזשהו אזור שם, וניסו לבנות איזשהו גנרטור גדול, ובא מאסק ואמר להם, תקשיבו, תוך 100 ימים אני פותר לכם את הבעיה, איך אני? ואכן תוך 100 ימים, פתר להם את בעיית הגנרטור, וזה במקביל שהוא ממנכ״ל עדיין את טסלה, שלה יש קשיים בהספקת רכבים, ואתה אומר, אם בן אדם כזה עושה על הדרך כזה מין פרויקט, וואו, זה כאילו איתות, שאומר לך, no worries.
תראה, במקרים האלה הייתי, אני לא בטוח שזה נכון, יכול להיות שבסיפור הזה יש יותר אגדה מאמת, אבל גם יש הרבה מקרים שהוא הבטיח ולא delivered. היה את המקרה של הצוללנים שהיו תקועים באיזה מנהרה, אתה זוכר את זה?
בתאילנד, כן.
כן, אז מס גם התערב שם, אמר שהוא יחלץ אותם וכל מיני כאלה, בסוף הוא רק יצר נזק, לא קרה כלום, רק קיבל PR. יש איתו הרבה מאוד דוגמאות הפוכות. הוא כבר במשך 8 שנים, מבטיח שעוד שנה כבר יהיה רכב אוטונומי, מדבר על רובוטאקסיס, יש לו הרבה מאוד הבטחות שלא קרו, בהרבה מובנים הוא מגלם את התנהלות המנכ״ל המגלומן השקרן.
כן, אבל אני חייב להגיד משהו, זה כמו המערכון הזה של לואי סי קיי שאומר לך אני על מטוס, ולראשונה הודיעו בקריזה שיש אינטרנט במטוס. והאינטרנט הזה עובד לאיזה כמה שעות, ואז פתאום מודיעים בקריזה שמתקלה טכנית האינטרנט הפסיק לעבוד, ואז איזה מישהו אומר, this is bullshit. ממתי היקום חייב לך כל כך מהר? אתה עד לפני שנייה לא ידעת שהטכנולוגיה הזאת קיימת.
מאסק הוא המקרה הנדיר שבו המנכ״ל המגלומן סיפק את הסחורה, אבל זה לא כזה קל לדעת את זה מראש. אז צריך להיזהר בשני הכיוונים.
אז יש לך איזושהי אינדיקטורים לזה שמנכ״ל הוא באמת מגלומן ומהסוג הגרוע?
אז האינדיקטורים זה בעיקר דברים מסוג הפסיכולוגיה. אז אנחנו יכולים לראות מצב כמו דרובוקס. מצב כמו דרובוקס, מהבנה שלי את העסק, מסוג העסק זה חברת תוכנה שהלקוחות שלה הם לקוחות שלא מצליחים יותר מדי עבודה שיווקית, מכך שזה זה סוג מוצר שלא מצליח יותר מדי מחקר, אני יכול להבין שעסק כזה צריך להרוויח הרבה מאוד כסף. אני גם מכיר עסקים דומים שמרוויחים הרבה כסף. והם לא מרוויחים הרבה כסף. למה? אז זאת שאלה גדולה שמעודדת לחקור. וככל שאתה חוקר ויורד ולומד את ההיסטוריה, התמונה מתחילה להתבהר.
מה דעתך על ריצ'רד ברנסון?
ריצ'רד ברנסון, אני חושב שהוא יותר בעולמות של אילון מאסק במידה מסוימת, אבל הוא איפשהו באמצע. תראה, לברנסון אין כל כך עסק ליבה, אני חושב. הוא יזם בנשמתו.
כן, זה היה תקליטים, ואז זה היה מטוסים, וזה היה כל מיני.
כן, יש שם הכל. יש שם וויסט בנק, כבלים, חלליות, תקליטים, יש הכל מהכל. אז קשה לדבר עליו כמקשה אחת. זה שבן אדם אחד עשה כל כך הרבה דברים, זה יוצא דופן. אני יכול להגיד לך שבעבר גם השקעתי בבנק שלו.
מה אתה עושה כדי להכיר מנכ״ל?
אני מנסה למצוא כל מידע שאני יכול עליו. אז זה יכול להיות לשמוע רעיונות איתו, לקרוא ספרים עליו, לקרוא דברים שהוא כתב, אם הוא ישראלי או מישהו שבחברה בגודל מסוים, אני גם יכול לדבר איתו.
אתה מרים טלפון?
כן, אני יכול להרים אליו טלפון, וזה בעיקר תלוי בחברה. אם אני עכשיו ארים טלפון לפייסבוק, צוקרברג לא ידבר איתי. אבל אם אני אדבר, אתקשר לחברה קטנה, אז המנכ״ל ידבר איתי, הוא יהיה מעוניין בי. זה תלוי בגודל שלי כמשקיע ובגודל של החברה.
אתה אומר שחברות לוקחות מספיק ברצינות משקיעים כמוך בשביל להתייחס.
כן, שוב, זה מאוד תלוי בחברה. המשתנה העיקרי הוא הגודל של החברה ביחס לגודל שלי.
באילו מצבים אתה לא חוקר על המנכ״ל?
לרוב אני אנסה לחקור על המנכ״ל. איפה אני פחות אחקור? במקומות שהמנכ״ל פחות חשוב. כלומר, ככל שהחברה ותיקה יותר וממסדית יותר, זה פחות חשוב מי המנכ״ל שלה ברגע זה. נגיד בחברת סלקום, האם זה כזה משנה שאבי גבאי מנכ״ל או אחד אחר? זה יכול להיות חשוב, אני לא אומר שלא, אבל זה יהיה פחות חשוב מחברה כמו דרובוקס, שיש שם מנכ״ל שהוא בעל שליטה והכל עובד לפיו. או בחברת חשמל, אז ככל שהחברה בתעשייה יותר ותיקה, יש בה פחות סמיכה, כשהמנכ״ל הוא שכיר, אז זה פחות יעניין.
אתה היית לוקח פוזיציות על חילופי מנכ״ל?
בהחלט. הדבר שהכי חשוב לי להבין בדרובוקס, כשבחנתי השקעה, הוא מה יהיה העתיד של המנכ״ל. אם הייתי מגיע למסקנה שסביר להניח שהוא ילך, אז הייתי קונה את הפוזיציה בלב שלם.
בלי לדעת מי התחליף.
כן.
מעניין. זאת אומרת, יש מצבים שבהם עצם זה שהחליפו מנכ״ל, ואתה נכנס לאיזושהי פוזיציה לאיזשהו אורך.
בוודאי. וגם יש מקרים הפוכים דרך אגב.
שברגע שמחליפים מנכ״ל.
כן, זה יהיה מבחינתי אינדיקציה שלילית. יש חברה שבעבר השקענו בה, שנקראת Stitch Fix. לא, חברה שעוסקת במחירת בגדים, אונליין, לא נרחיב על המודל. אבל אחד הדברים החשובים בהשקעה היה המנכ״לית, שהייתה המייסדת, שהחזקתי ממנה. ויום בהיר אחד היא הודיעה שהיא עוזבת וממנה מישהי אחרת במקומה. בחורה שמונתה במקומה לא נראתה לי בכלל. וזה מבחינתי, אתה אמרו, מה זה אדום? כי ממש הסתמכתי על הבחורה, על המנכ״לית בהשקעה. וברגע שהיא הלכה, זה גרם לי לחשוב שוואלה, אולי הסיפור לא כמו שחשבתי. וזה בהחלט שינה את ההסתכלות שלי לגבי החברה ולגבי השווי שלה.
אם אחרי המחליפים את אילון מאסק, יש לך פוזיציה?
אילון מאסק הוא מקרה מאוד נדיר, אין הרבה דברים כאלה. אני חושב שבחברה כמו טסלה, אם מחר אין את אילון מאסק, החברה שווה הרבה, הרבה, הרבה פחות ממה שהיא שווה היום.
מעניין. וזה בדיוק העניין, זה כאילו, עד כמה שאנשים יש ביקורת עליו, בלעדיו, כנראה שטסלה לא הייתה מה שהיא היום.
חד משמעית. תיקח, אתה יודע, הכי קל להסתכל על אפל. קח את אפל. סטיב ג'ובס, לצערנו, הוא נפטר ב-2011. אם במקום ב-2011 הוא היה נפטר בשנת 2004, אני מעריך שהיום אפל לא הייתה קיימת בכלל.
אז באיזה מנכ״לים אתה מחזיק היום?
זאת שאלה רחבה, אני קשה לי לדבר על יותר מידי, אבל אני בהחלט היום, אני חושב שאם נסתכל על חברות הטכנולוגיה הגדולות, המייסד היחיד שנשאר בתפקידו הוא צוקרברג, ואני חושב שהוא אחד המנכ״לים המוכשרים והמוצלחים ביותר בעולם היום. והוא לא מקבל את הקרדיט שמגיע לו.
כן. יש לי חבר שעובד בגוגל. הוא אמר לי שלארי פייג' וסרגי ברין באו עם הרעיון כשהם היו סטודנטים לגוגל, אבל לנהל הם לא ידעו. ורק כשאריק שמיט בא, הוא זה שהפך את גוגל לחברה שהיא היום. הוא עשה ממנה בן אדם, מה שנקרא. אז זה מעניין לפעמים לראות שהמקרה שבו יזם הוא גם מנכ״ל טוב, זה לא מקרה טריוויאלי.
נכון.
בישראל אפשר לציין אולי את אראל ויזל, פוקס.
ויזל הוא בהחלט אחד המוצלחים. הרקורד שלו מאוד מרשים.
אז מה ישראלי בעיניך?